דף המחי עמוד ב' 10 שורות מלמטה אומרת הגמרא תנו רבנן, אחרי שכבר ראינו ברייתא אחת שמבארת בחמש מקורות, חמש שיטות, מאיפה חז"ל לקחו שחג הפסח שנאמר בו ממחרת השבת זה מתייחס אכן ליום טוב ראשון של פסח והנפת העומר נעשה בט"ז בניסן, הגמרא מביאה ברייתא נוספת. תנו רבנן, הברייתא אומרת, כתוב בפסוק וספרתם לכם ממחרת השבת, לכם בלשון רבים, שתהא ספירה לכל אחד ואחד. חידוש ראשון נאמר פה, צריך שכל יחיד ויחיד יבוא ויספור. ומיד אומר תופות, גבי יובל כתיב וספרת לך, דהבידין כאמר לו רחמנה, ושם הבידין סופרים ומברכים כמו שאנו מברכים על ספירת העומר. וגבי זווה דכתיב וספרה לה, לא שייך בברכה, כיוון שסופרת איכה ואפילו בשביל סתרה. נפלא. אומר תוספות, בעיקרון אם כתוב וספרתם לכם אז זה כל יחיד, ספרת לך זה דין בבידין. למה אישה זווה שצריכה לספור לא יכולה לברך? כי הספרה שלה היא תלויה. הרי אם היא תראה אחרי שישה ימים שהיא ספרה, אז היא סותרת ומתחילה לספור מחדש, אז היא לא יכולה לבוא ולברך. למעשה בהלכה כבר הובא בתף פייטט במשנה ברורה, בסעיף קטן ה' יש לו חקירה, מחלוקת. הביור הלוכם מרחיב את זה, אנחנו מדברים על העיקרון. כשאנחנו אומרים וספרתם לכם, מה נאמר פה? כל יחיד ויחיד חייב לספור, ואין פה את הדין של שומע כעולה. בדברים אחרים אנחנו יודעים, למשל אדם עושה קידוש, מוציא את האחרים, שומע כעולה, אומר אמן ויוצא. אדם עושה המויצי, שומע כעולה. אדם קורא מגילה, קורא הפטרה, קורא, אומר אמן, שומע כעולה. פה התחדש אין דין שומע כעולה, חובה על כל אחד ואחד. או שמה שאנחנו אומרים חובה על כל אחד ואחד, גם פה זה שומע כעולה, וגם פה אם הוא היה רוצה יכול לצאת על ידי שליח ציבור למשל. רק אנחנו באים להוציא ממה שיש לנו ביובל שזה דין בבידין, פה אני בא להדגיש לך שזה דין ביחיד, לא דין בבידין. אז תדאג לקבל מאחר, אבל אתה צריך לספור, לדאוג שיהיה לך ספירה. ככה הוא דן. דכתיב וספרתם לכם משמע שהמצווה על כל יחיד ויחיד. והנה משמע מזה, דה בספירה אינו כמו בשאר מצוות התלויה באמירה לעניין כיבוש והבדלה וכיוצא בזה. דין שמע לחברו ונתכוון לצאת ויוצא בזה משום דשומע כעונה. ואחר גילתה תורה דלא יצא כל כמה דלא ספר בעצמו. אבל יש מאחרונים שכתבו את כוונת התורה רק דלוני מדי מצווה זו הבית דין לבד קאי, כמו בשמיטים ועובלות דכתיב שם וספרת לך, אלא קאי הציבור. אבל באמת אם שמע מחברו שספר והתכוון לצאת וגם חברו כיוון להוציאו, יצא כמו בכל מקום שומע כעונה. דן בזה גם בהרחבה ביור הלכה שם במקום למעיינים. ממשיכה הברייתא ואומרת, ממחרת השבת, אנחנו אומרים לו כל שליח ציבור, ודאי שכך, ודאי שכן, הוא מתכוון להוציא את כל מי ששומע אם הוא יודע את מה שהוא צריך לעשות.
לא צריכים להגיד לו,
יכול להיות שגם בבורך הוא לא יודע שהוא צריך להוציא את האחרים, מתכוון, זה התשובה, מתכוון. אתה לא רוצה לצאת, אתה לא צריך להתכוון לא לרצות, אתה לא צריך לכוון לא
לרצות.
כשאתה שומע ואתה לא רוצה לשמוע, אז אתה לא צריך לכוון לא לשמוע, אתה לא מתכוון לצאת. אז מה אתה אומר אמן? אתה אומר אמן על הברכה שלו, לא בשביל לצאת, כמו כל אדם שעונה אמן על ברכה של אחר, כמו כל אמן אחרי ברכת אחר.
זה ברכה למצוות, זה לא ברכת מינים. ברכת מינים הוא צריך להתכוון
לא צריך, לא צריך, לא כתוב דבר כזה. נזכר במפורש בהמשך, אבל צריך לראות את ההרחבה, אבל הביאור הלוך דן בהכל בהרחבה רבה. אכן, ככה מסיים הביאור הלכה את הדברים, אכן בדיעבד אם שמע מחברו וכיוון לצאת, יחזור ויספור בלי ברכה. אחד שרוצה לספור וכיוון לצאת, זה מה שיהיה הדין שלו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אז אם כך הוספתי לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. ממחרת השבת, ממחרת יום טוב. מה זה נקרא מחרת השבת? מחרת יום טוב. דהיינו, תזיין בניסן. או אינו אלא למחרת שבת בראשית. שואלת הברייתא, אולי הכוונה ממחרת השבת, שבת קודש, למחרת, אז מתחיל ספירת העומר. רבי יוסי בר יהודה אומר, תירוץ ראשון, הרי הוא אומר, תספרו 50 יום. כל ספירות שאתה סופר לגבי העומר, לא יהיו אלא 50 יום. ואם תאמר ממחרת שבת בראשית, פעמים שאתה מוצא 51, פעמים שאתה מוצא 52, 53, 54, 55, 56, ולכן בכך זה במחרת יום טוב. הגמרא בעצמה תשאל על זה, אבל מה קודם כל התשובה שלו? הוא בא ואומר דבר כזה. כשאני בא ואני אומר שההגדרה היא ממחרת השבת, תספרו 50 יום, אני רוצה שגם בשנה הבאה, כשתספור 50 יום, אם תתחיל את הספירה כמו השנה, זה יצא 50 יום. אז אם אני מדבר על תזיין, בכל שנה ושנה זה יצא 50 יום. אבל אם אני מדבר על שבת, אז אם השבת השנה זה ביום ראשון, היא נכנס הפסח, ושנה הבאה זה ביום שלישי, ושנה אחרת זה ביום חמישי, אז יוצא שפעם אחת אני מתחיל את הספירה בי"ז, ופעם אחת אני מתחיל בכף א', ופעם אני מתחיל בכף ב'. אז אם אני אעשה חשבון משנה שעברה, אני לא סופר 50, אני סופר 56, או 54, או 55, בהכרח שזה מתייחס ליום טוב ולא לשבת. רש"י בעצמו מביא, אז לכן אני מדגיש, אני לא רוצה עכשיו לדון רק על הספירה של החמישים של היום. אני רוצה לדון גם על התוצאה. התוצאה שתמיד, מתי שאני לא יבוא ויספור, גם אם אני אספור את שנה הזאת, דהיינו שנה הבאה, אני אחשבל לפי היום שהתחיל בשנה הזאת, אני אגיע ל-50 יום. ולכן, אם אני אבוא ויעשה כך, אז אם אני השנה התחלתי את הפסח, נאמר לצורך העניין שפסח חל להיות בשבת, אז מאוחרת השבת זה יום ראשון, זה תזיין. שנה אחרי זה פסח נפל ביום חמישי. אז ממאוחרת השבת זה יומיים אחרי זה. אז במילא כשאני אבוא לחשבן אני מגיע לא ל-50 אלא ל-52 יום. זה המסר שלו.
אתה יכול
באופן הסברתי, הסברתי כדי שלא יהיה את השאלות, אבל אנחנו נחזור עוד פעם. אומר רש"י, כל ספירות שאתה סופר לעולם יהיו שוות, שלא יהיו בכולן אלא 50 כשם שמחל פסח בשבת, שלדברי הכל אתה מונה מיום המחרת שהוא יום טוב שני של פסח 50 יום, אף לעולם תספור מיום שני של פסח אלא 50. וכיוון שאם הפסח יצא ממחרת השבת ואני אתחיל לספור רק ביום שלישי של החג, אז אני לא יוכל לספור 50 יום מאותו יום שהיה שנה שכן יכלתי לספור ממנו. זה כרגע מה שכתוב פה תשובתו. הגמרא תשאל מה שתשאל על זה, אבל הוא מוכיח, מאיפה אני יודע שמדובר על יום טוב ולא על שבת? כי התורה רוצה 50 יום, ו-50 יום יתקיים רק אם אני אחוג את זה תמיד ממחרת יום טוב. אם אני אעשה את זה ממחרת השבת, אז ביחס ליום טוב לא תמיד זה יצא 50 יום. לכן אתה לא רבי יוסי בר יהודה.
איך בחוץ לארץ שזה יומיים?
זה מהספק. היום טוב נשאר תמיד היום הראשון. נכון. לא הבנתי. חס ושלום, ודאי שלא. כי זה לא מה שכתוב פה וזה אף פעם לא יהיה באותו יום. ואז הם ישאלו אותך, אז אל תספור ביום הזה. אז הגמרא תשאל את זה. לא מפריע לנו. ואמרנו אותו דבר, אני אמרתי מצד אחד, אתה אמרת מהצד השני. שורה תחתונה, מה הוא אומר? אני בא ואומר, תספרו 50 יום. ואני רוצה, אני קורא לך לשון רש"י, לא הגאות שלי. אומר רש"י, לעולם יהיו שוות. איך? שלא יהיו בכולן אלא 50. כשם שימחל פסח בשבת, שלדברי הכל אתה מונה מיום המחרת, שהוא יום טוב שני של פסח 50 יום, אף לעולם לא תספור מיום שני של פסח אל ה-50. אז אם עכשיו אתה תבוא ותספור למחרת השבת, אז אם אתה תספור מהיום אחרי יום הראשון, כמה יצא לך? 52, 54. ואני רוצה שלעולם מאותו יום יהיה לך 50. תירוץ נוסף, אומרת הגמרא. רב יהודה בן בתירא אומר, אינו צריך. הרי הוא אומר, תספור לך, ספירה תלויה בבית דין. יצא שבת בראשית שספירתה בכל אדם, כמו שתירצנו בברייתא הקודמת, דעת רבי אליעזר, השיטה השנייה. תספור לך, זה ספירה שנובעת מכוח החשבון שלך. החשבון שלך, אתה קובע מתי יום טוב, אתה לא קובע מתי שבת. אז בהכרח שזה מתייחס למחרת יום טוב ולא למחרת השבת. אומר תופות, רבי יהודה בן בתירא אומר אינו צריך, בברייתא דלעיל דורש רבי יהודה בן בתירא בעניין אחר. הרי הוא אמר נאמר שבת למעלה ונאמר שבת למטה. ובספר שכתב רבינו גרשום מאור עיני הגולה, מחק מהבתירא. מחק מהברייתא השנייה את המונח בן בתירא. וגריף רבי יהודה סתם. ושם השניים היו, אחד היה בזמן הבית, והיה עוד אחד. תוספות, אתה יכול להגיד אחרת. אז יש תוספות, למה צריך להגיד אחרת? תוספות בא ומסביר פשט, אומר תוספות, יש רבי יהודה בן בתירא בברייתא הראשונה, יש רבי יהודה בן בתירא בברייתא השנייה. זה לא אותו דבר. אז יש אפשרות שהברייתא השנייה זה לא רבי יהודה בן בתירא, זה רבי יהודה, כך לומד רבינו גרשום. יש עוד אפשרות, זה שני אנשים שונים. יש עוד אפשרות, הוא אמר שני דברים, אבל את זה תוספות לא מביא. ממשיכה הגמרא ואומרת, שיטה שלישית, רבי יוסי אומר, ממחרת השבת, הכוונה ממחרת יום טוב. אתה אומר ממחרת יום טובנו אלא ממחרת שבת בראשית, אולי באמת הכוונה לשבת כפשוטו. אמרת, וכי נאמר ממחרת השבת שבתוך הפסח? והלא לא נאמר אלא ממחרת השבת, דכל השנה כולה מלאה שבתות. צאו בדוק איזו שבת. אומר רבי יוסי, תדע למה זה ממחרת יום טוב? כי כתוב בפסוק ממחרת השבת, אם הכוונה לשבת בראשית, על איזה שבת אתה מדבר? מי אמר בפסח? אולי שבת של תשעה באב. מאיפה החלטת שאני מדבר על שבת פסח? אז מה להגיד שהתורה אמרה ממחרת השבת, ועכשיו תמצא דיוקים איך לדעת לייחס את זה לפסח ולא לזמן אחר? אם התורה נותנת כתובת של זמן, היא לא מתכוונת לתת לך זמן כדי שלא תדע מה הזמן, ואחרי זה תביא לי איזה ראיה לזמן. אם התורה נתנה כתובת של זמן, אז נתנה כתובת מדויקת. מה מדויק? אם אני אעמיד את זה ביום טוב, אז זה כתובת מדויקת. אני יודע היטב תמיד בתזיים בניסן שזה למחרת יום טוב, שיום טוב הוא בתזיים. עוד אומר רבי יוסי ראיה נוספת, ועוד נאמרה שבת למטה, לומדים את זה בהקש, נאמר שבת למטה בשתי הלחם, ונאמר שבת למעלה, מה שהבאנו את הפסוק קודם לגבי וספרתם לכם ממחרת השבת ומיום אבריכם את עומר התנופה לגבי העומר, מה להלן בשתי הלחם רגל ותחילת רגל. אף כאן רגל ותחילת רגל זה בעצם השיטה החמישית, מה שהבאנו קודם בשם רבי יהודה בן בתירא בברייתא הראשונה. אז יש לנו הקש כפי שניסינו להסביר בדברי רש"י. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות, כתוב אחד אומר שבעת ימים תאכל מצות, מצות תאכלו, הכיצד? אז שישה ימים או שבעה ימים? יש מצה שהיא אתה יכול לאכלה שבעה, איך? מן החדש, אבל אתה יכול לאכלה שישה מן החדש. הנה ראיה שזה ממחרת השבת, זה יום טוב. הפסוק בא ואומר, תדע לך, יש מצה שאתה יכול לאכול שבעה ימים, איך? אם זה נעשה מהתבואה הישנה. יש מצה שאתה יכול לאכול רק שישה ימים, איך? אם זה נעשה מהתבואה החדשה. ומה קרה ביום הזה? כי אני אומר שממחרת השבת, דהיינו מוצאי יום טוב, הוא תרה חדש. אז ביום השני אתה יכול במשך שישה ימים לאכול מהתבואה החדשה. אז בהכרח מתי זה הזמן יום טוב ולא שבת? כי אם זה שבת זה לא שישה ימים. זה תלוי מתי נפל שבת. נו, זה לא ממחרת השבת, זה בשבת. גם לא כתוב שאסור שזה יצא בשבת. יש לי כתובת, מוצאי יום טוב, מתי שלא יום. אז אם מוצאים שבת יוצא מוצאים טוב, אז זה מוצאי שבת, זה לא משנה. טעם נוסף, אומרת הגמרא כהמשך לברייתא, מה שנאמר בפסוק מיום הביאכם, אז הפסוק אומר ככה, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות ממותי יונה, ואחרי זה נאמר הפסוק שלאחריו, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות ממותי יונה, זה פסוק תתוו, ואחרי זה נאמר לנו בפסוק תזיים, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. דורשים חז"ל, מה נאמר פה בפסוק? יכול, יקצור, ויביא, ומתי שירצה יספור. הרי הפסוק אומר, מיום אביכם, תספרו. אז אני צריך לקצור, אני צריך להביא, בתזיין בניסן, הסכמנו שזה ממוחרת השבת וממוחרת יום טוב, אבל לספור, לספור, אני יכול לספור מתי שאני רוצה. תלמוד לומר, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור. זאת אומרת, ממתי? מהחל חרמש, באותו יום של הקציר, אז מתחיל הספירה. שואלת הגמרא אם ככה? אז אם מהחל חרמש תחל לספור, יכול לקצור, ויספור, ומתי שירצה יביא את העומר. כי אני צריך רק להקפיד על הקצירה ועל הספירה. תלמוד לומר, לכן הפסוק בא ומוסיף, מיום הביאכם. זאת אומרת שלא הוכשרה ספירה, אלא משיגיע יום הבאה. אז רגע, אם יום אביכם, אז יכול לקצור ויספור ויביא ביום, ולא מביא בלילה. תלמוד לומר, שבע שבתות תמימות תהיינה, צריך שזה יהיה שלם. מתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות? מתי אני יכול להיות במצב שזה שבועות שלמים? בזמן שאתה מתחיל למנות מי בערב. לכן קוצר, סופר בערב. מתי הוא מביא? ביום. מסכם את הגמרא, יכול, יקצור, ויביא, ויספור בלילה. אולי באמת עושים את הכל בלילה. תלמוד לומר, מיום הביאכם. אז מתי צריך להביא? ביום. הכיצד? אז איך אני מקיים הכל? קצירה וספירה בלילה, והבאה ביום. אומרת הגמרא, עד כאן הברייתא השנייה. זאת אומרת, הבאנו אתמול את הברייתא הראשונה, שהברייתא עוסקת באותם חמישה תירוצים שמיישבים לנו מאיפה אני יודע שממחרת השבת זה מחרת יום טוב, והבאנו בנוסף את הברייתא שלנו, כולל רבי יוסי שאומר שני טעמים. אמר רבא, כולו יתלו פירחה. את כל התירוצים שהבאת בברייתות יש לי מה לענות, שאי אפשר לי שם ללמוד את הדין של יום טוב. ויכול להיות שהכוונה באמת מאוחרת השבת, בשבת בראשית. בר מיתרתי תנוי בתראי, חוץ מאותם שני תנאים האחרונים בברייתא הראשונה, בין במתנאיתא קמאיתא, בין במתנאיתא בתראיתא. אותם השניים, גם בברייתא הראשונה וגם בברייתא השנייה, דלת לו פירחה. והגמרא מבארת מדוע. אם איתה רבי יוחנן בן זכאי, אם אני לומד ממה שרבי יוחנן בן זכאי בא ואמר שיש לנו פסוק אחד שאומר תספרו 50 יום, ופסוק שני סותר אותו ואומר שבע שבתות, אז אני תולה את זה בימים או בשבועות? לכן הסברנו הכיצד. אם זה באמת נפל לנו בשבת יום טוב, אז זה ממוחרת שבע שבתות. אם זה נופל לנו באמצע השבוע, אז זה 50 יום. דילמקי הבאי, אולי הביור בפסוק זה כמו שהבאי הסביר. דאמר הבאי, מצווה למימני יוימה ומצווה למימני שבוע. יש מצווה לספור את הימים ואת השבועות כמו שאנחנו נוהגים, וכמי שרוצה יעיין תף פית בסעיף קטן, בסעיף א' ב' בהלכה, שזה הצורה שבה תקנו לנו את הספירה, שבועות וימים. ואכן באמת מה יקרה אם הוא יעשה ימים בלא שבועות או שבועות בלא ימים, נראה. לא כתוב פה, לא כתוב פה, זה לא סותר. אם זה היה שתי מצוות, אז אם הוא היה עושה אחד מהם, זה לא היה מועיל. כתוב פה ככה, וסופר הימים והשבועות, כך מופיע בתף פית סעיף א'. כיצד? והיום הראשון אומר היום יום אחד, הגרסה של הבהג בעומר, או הספרים שלנו לעומר, עד שמגיע לשבעה ימים, ואז אומר יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד בעומר, וביום השמיני יאמר היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד, וכן עד שיגיע 14. אז אומרים קודם יש לנו היום, אחרי זה הלשון משתנה קצת. הוא מזכיר שאומרים שבוע אחד ולא אחת, זה זכר ולא נקבה. ואז יש את הדיון, מה קורה? ואם לא אמר אלא היום שמונה ימים, מביא המשנה ברורה בסעיף קטן ת' ולא סיים שם שבוע אחד, נמי יצא. שהרי הזכיר שבועות אתמול ביום השביעי. וכן אם לא אמר אלא היום שבוע אחד ויום אחד, בלכות נמי יצא. שהרי כבר הזכיר ימים שבוע כל אחד ביומו. אומרים שבוע אחד ולא אחת וכו'.
אבל
ב-14
הוא לא אמר, אז הוא לא
פשטות אנחנו מסתפקים בימים ולא בשבועות, אבל עוד פעם צריך לראות את הכל פה בפנים. אנחנו רק אמרנו את הראשי פרקים, לכן קראתי מתוך דברי הלכה, אבל אידך אפשר לראות בפנים, זה הבסיס. ממשיכה הגמרא, הגמרא את ההלכה מביאה בסוף. מגמירה הגמרא, אי מדי רבי אלעזר מה שרבי אליעזר אמר ששבעה שבועות תספור לך, לך זה מתייחס לביידין, ורבי יהושע שלמד מאותו בניין אב מראש חודש שיש עיקר לזמן הספירה מכוח היום שלפניו, ממה הייתה ביום טוב ראשון קי? דילמה ביום טוב אחרון קי, כל החשבון שלך הוא נכון, תספור לך לפי מה שביידין קבוע, אבל מי אמר שלפי יום טוב ראשון, אולי לפי יום טוב אחרון, לפי שביעי של פסח, וכן לפי רבי יהושע, מי אמר שמדברים על יום טוב ראשון? דה רבי ישמעאל ורבי יהודה בן בטירה, רבי ישמעאל שאמר שלומדים את זה בניין אב עומר משתי הלחם, ורבי יהודה בן בטירה שלמד את זה מההקש, וההקש היה לתחילת הספירה, שם הלט לו פירחה. וביחס לברייתא השנייה, אם את רבי יוסי בר יהודה שאמר תספרו 50 יום, וזה רק אם אני מתחיל במוצאי יום טוב, אז זה אמרנו, מה הראיה? הווה אמינא דילמא 50 לבר מהני שיטא, מה היה החשבון שלו? שאם אני מתחיל תמיד ממחרת השבת זה ממחרת יום טוב, אז תמיד זה יצא 50. אבל אם זה ממחרת השבת, אז ביחס ליום טוב, פעם זה יצא 52 ופעם זה יצא 53. מי אמר לך שסופרים את הימים שבין יום טוב ושבת? מתחילים תמיד לספור 50 יום 200 ממחרת השבת. אז זה לא עולם 50 יום. מה ששאלנו קודם, הגמרא שואל. אז מה? איפה כתוב שזה אחרי פסח, אחרי 57 שבועות? כתוב אחרי מי? ממחרת השבת. לפי מה? ממשיכה הגמרא ואומרת, אם מדי רבי יהודה בן בטירה, מה שהוא הביא לנו שבעה שבועות תספור לך, שזה תלוי בביידין, כבר אמרנו, ממה הייתה ביום טוב ראשון קי, דילמה ביום טוב אחרון קי. רבי יוסי נמי חזי אלי פירחה. רבי יוסי מה אומר? אומר רבי יוסי אצלנו למעלה בשורה השלישית, ממחרת השבת ממחרת יום טוב. אתה אומר ממחרת יום טוב ולא ממחרת שבת. אמרת וכי נאמר ממחרת השבת שבתוך הפסח, ולא נאמר אלא ממחרת השבת לכל השנה כולה. יופי. ולכן הכוונה ממחרת יום טוב. אבל איזה יום טוב? אולי יום טוב השני. מי אומר יום טוב ראשון? אז גם אשר רבי יוסי אומר יש לנו פירחה. אומרת הגמרא, והיינו דקאמר ועוד. ולכן רבי יוסי לא הסתפק בתירוץ הראשון שלו, אלא רבי יוסי המשיך ועוד, נאמרה שבת למטה ונאמרה שבת למעלה, מה שרבי יהודה בבית אר אמר מהקש, שעל זה אמרנו לתלו פירחה. לכן רבי יוסי הוא הוסיף ואמר עוד דבר, שזה אין לנו ודאי פירחה גופה. מה? בסדר, אבל אני צריך להוכיח שזה ממוצאי יום טוב ראשון. איפה יש לך הוכחה? לא, אני צריך להוכיח שזה מוצאי יום טוב ראשון. מה זה עוזר לי שזה לא שבת בראשית? אז תשאל את זה על כל הגמרא. הגמרא שואלת כולו, מה היה הפרחה על כולם? איזה הוכחה יש לך? זה מוצאי יום טוב ראשון. מה אתה מוכיח לי? ממשיכה, אתה יש לך ויכוח עם הצדוק אם זה ויכוח אחד. מה זה נוגע לדין? מאיפה חזל החליטו שזה יום טוב ראשון? אולי זה יום טוב אחרון? צריך מקור. ממשיכה הגמרא ואומרת, גופה, אמר אביי, מצווה למימני יוימה ומצווה למימני שבועה. רבנן דבר אבשי, מנו יוימה ומנו שבועה. באמת, מנו ימים ומנו שבועות. המימר, מני יוימה ולא מני שבועה. אמר, זכר למקדשו. וכיוון שזה זכר למקדש והיום אין לנו מקדש, אז לזכר מספיק למנות רק אחד. אומר רשי, אמר, היי מניין הדעה שתלב חובהו, דעלקה עומר אל הזכר למקדש באלמהו. הילקח ביוי מסגי, כיוון שאני עושה רק זכר, אני מסתפק בפחות. ויהויין בתופות, שתופות מביא זכר למקדש, הוא נראה את זה בספק חשיכה יכול לברך, ואין צריך להמתין עד שיהיה ודאי לילה, כיוון שהוא ספק דרבנן, ועוד אומר, אפילו ביום סמוך לחשיכה עדיף, משום תמימות, אחרי זה הוא מביא דעת רבינותם, ופה נכנס הדיון הגדול, האם זה באמת דאורייתא או דרבנן, ותוספות בארבע שורות האחרונות מביא בשם הבהג, שאם יפיק יום אחד ולא ספר שוב ולא ספר, משום דעי בין התמימות, ותימה גדולה הוא ולא ייתכן, ותוספות בבבא קמא שמשלים את הדברים במגילה, אומר תוספות במגילה בדף חף עמוד ב', כל הלילה כולו קשר לקצירה, אומר רבינותם שאם שכח לברך בלילה, לא יברך ביום. כדי משמע בהי סתמה דמתניתים דהי, דאיקה סתמה במנחות, דתני מקצר ביום, כאשר בדיבד, מכל מקום סתמה דהכה עדיפה. אחרי זה הוא מזכיר, ועוד נראה, אפילו למען דמכשיר קצירת העומר ביום, דיעבד, מודה הוא גבי ספירה, דה לברך ביום. אחרי זה הוא מזכיר, אבל שכח לילה ויום, לא ימנה עוד בברכה, דבינה תמונות וליקה, ולאחר שבירך על הספירה, אומר היא רצון שיבנה, מה שאין כאן בתקיעת שופר ועולה, והיינו תמה לפי שאין אלא הזכרה עתה לבניין בית המקדש. אבל לעולה ושופר יש עשייה, אז פה אני מזכיר את עשיית בית המקדש, שכרגע אני יודע לי כלום, זה רק זכר. אבל שמה שאני עושה גם מעשה, אז אני לא מזכיר עכשיו את בית המקדש, זה לא הזמן להתפלל על בית המקדש. אומרת המשנה, לא, קצרו, ודאי שלא, קצרו ונתנו בקופות. מה עושים אחרי שעמדו שם קבל העם ועדה ואמרו להם לקצור, ואמרו להן, ובמגל זה, ואמרו הן, בקופה זו, ואמרו הן, אז קצרו את העומר ונתנו בקופות. הביאו לעזרה כשהוא עדיין בתוך השיבולים, והיו מהבבין אותו באור כדי לקיים בו מצוות קלי, דברי רבי מאיר. כיוון שהפסוק אומר קלוי באש, אומר רב מאיר, בעודו בתוך השיבולים, מהבהבים אותו, חורכים אותו באש, כדי לקיים את מצוות הפסוק. והחכמים אומרים, בקנים ובקולחות חופטין אותו, מביאים קנים לחים, ומביאים קולחות, קלחים של קרוב, וחופטים אותו את השעורים, לא כמו בשאר תבועה, ששם יש מחוות, כדי שלא יתמאך, כי בשאר תבועה לא אכפת לי שיתמאך, אבל פה אני רוצה שלא יתמך, אז אני עושה את זה בצורה עדינה. אחרי שפירקו אותו, נתנו לאבוב, ורק אז מכניסים אותו לכלי נחושת מיוחד, כדי לקלוא בתוכו את התבועה, והאבוב הזה היה מנוקף, כדי שיהיה האור שולט בכולו. כדי שזה ישלוט בכל הגרעינים, אז היה נקבים בתוך האבוב, והאש נכנסת פנימה, וככה קולים אותו. שטחו בעזרה, לאחר מכן, היו שוטחים אותו בעזרה, את העומר, אחרי שדשו אותו וקלו אותו. והרוח מנשבת, כי על ידי זה זה מייבש את הזיעה שדפקה בו בשיעור, על ידי זה שזה הזיע בתוך אותו אבוב. נתנו לריחיים של גרוסות, ואז מכניסים אותו לריחיים שתוכנים בהם גריפים. זאת אומרת, אומרה שהיא פולין. הווה אומר, יש תחינה דקה. אתה מכניס אותו לתוך מתחנה ששם אתה מוריד אותו מיד, עורף את הגרעין עם הקליפה ותוכן ביחד, והכל נעשה לדק, ואז ממילא זה הרבה פחות נקי, כי מעורב בפנים גם הפסולת, גם הפסולת נתחנה. ברגע שאני עושה אותו בתחינה עבה, אז ממילא הפסולת לא יוצאת בתחינה, אלא יוצא לנו רק הגרעין, ואז ממילא הקמח הוא קמח נקי, זה המסר. אז מה הוא עושה? נותנו לריחיים של גרוסות, אומר רשי, וגרוסות שלא היו תוכנות דק, אלא עבה, שכן דרך הפולת. וגרוסות היינו לשון גריסין, שתחן בהם פולים, והם הוציאה אלא הקליפה בנפה מהגרעין בעצמם. שאם יתחנו יפה, יעבור כל הקליפה בנפה עם הסולת. ועל שם כך נקראת גרש קרמל. והוציאו ממנו איסרון שהוא מנופה ב-13 נפה. הגמרא תסביר, קודם עושים נפה דקה, אחרי זה גפה, ואחרי זה עוד פעם דקה, עד שהוא יוצא השופרה דשופרה של אותו יסרון מהסולת. והשאר, מה שנותר לנו מאותם 3 סעים, 5 סעים, נבדה ונאכל לכל אדם, פודים וכל אדם אוכל, וחייב בחלה. אם עשו ממנו עכשיו עיסה, אז מתי זה נעשה עיסה? אחרי הפדיון. אחרי הפדיון הזה מתחייב בהפרשת חלה, אבל הוא פטור מן המעשר, כי המעשר מתחייב ברגע של המירוח, החלקה בקרי. המירוח נעשה כשזה היה ביד הקדש, וסחורה של הקדש לא חייבת בתרומות ומעשרות. אז אמנם זה פטור מתרומות ומעשרות, אבל זה חייב בהפרשת חלה. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, הגמרא תברר לנו למה לפי רבי עקיבא חייבים גם בחלה וגם במעשרות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מה שכתוב בפסוק במנחת העומר, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב כלוי באש, גרש, קרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. אביב זה אביב, זאת אומרת, מדובר שהתבואה עדיין באה מהראשית של הקציר, האביב שבקציר, הראשון לקציר. כלוי באש, מלמד שהיו ישראל מהבהבין אותו באש, כדי לקיים בו מצוות כלי, דברי רבי מאיר. מכיוון שאני צריך להביא אותו כלי באש, כלוי, אז צריך להבהב אותו באש. והחכמים אומרים, אין אור לשון כלי. באים חכמים ואומרים, הדבר שמעבירים אותו באש לא נקרא כלי, אלא דבר אחר, רק אם יש משהו שמפסיק בין התבואה לבין האש, כמו שדיברנו קודם על אותו כלי שבתוכו נותנים את התבואה, רק אז זה נקרא כלוי, אבל בלי הפסק זה לא קרוי. לשון אחר, אין לשון כלי, אלא דבר כליל, דהיינו דבר כזה שהוא מבריק, כלי שעשוי מנחושת, ובו קולעים את התבואה בתוכו, ולא שמים אותו על גבי האש. הכיצד? אז איך הוא עושה? אבוב של כליות, אותו כלי מיוחד, שעשוי לצורך כליה של תבואה, היה שם בעזרה, והיה מנוקף כקברה, כדי שהאש תיגע בכל, כדי שתי האור שולטת בכולו, וכך היו עושים את הציווי של הפסוק. מצד אחד, אביב זה היה קצירה הראשית של הקציר, האביב של הקציר, ובנוסף כלוי באש. עוד כתוב פה, אביב כלוי גרש. איני יודע אם אביב כלוי, אם גרש כלוי. אני לא יודע לומר לך מתי צריך לעשות את המעשה כליה. כשזה נמצא במצב של אביב, כשזה עדיין נמצא בשיבולים, או כשזה נמצא כבר במצב של התחינה, של הגרש. איני יודע, את הגרש, איני יודע. כשהוא אומר, באש הפסיק העניין, אבל אני מסתכל על הפסוק. הפסוק אומר, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב כלוי, באש גרש כרמל. זאת אומרת, אם לא היה כתוב באש, אז אני באמת לא יודע למה להכניס את הכלוי, אביב כלוי או גרש כלוי. אבל ברגע שכתוב באש, אז מה הכלוי? זה אביב. זאת אומרת שבזמן שזה בתבואה, אב צריך לבוא ולהכניס את זה לכליה, ולא אחרי התחינה שלו. עוד אומרת הברייתא, כרמל זה נוטריקון של המילה רך ומל. זה צריך להיות רך, דהיינו טרי, נקצר עכשיו, ונימול ביד. זאת אומרת שבקלות אפשר לפרק אותו. וכן הוא אומר, עוד מקומות שמצאנו דרשה בלשון של נוטריקון, ואיש מה מבעל שלישה ויבוא לאיש האלוהים לחם ביקורים, מה הוא הביא? לחם ביקורים, ועשרים לחם שעורים, וקרמל בציקלונו, ויאמר תן לעם ויוכלו. מה זה בציקלונו? זה נוטריקון. בא ויצק לנו, דהיינו, בא ושפך לנו מלחמו, ואכלנו ממנו, ונווה היה, וזה היה נאה הלחם. אז זה נוטריקון, בא, יצק לנו, אכלנו, נווה היה. ואומר, עוד מקום שמצאנו במשלי, שם מדברים על היצר הרע, שהוא נמשל לאישה נואפת, המפתה את האדם לחתו אימה. נתעלסה באהבים, הנוטריקון ניסה, וניתן ונעלה, ונשמח ונתחתה באוהבים. זאת אומרת, ניסה וניתן, ונעלה למיטה, ונשמח ונתחתה, נטייל במעשה של אוהבים. ואומר, עוד מקום שמצאנו נוטריקון, כנף רננים נאלסה. שם מדברים על אותו אוף גדול, הנקרא רננים. חזל מכנים אותו בשער בר יוחני. ואנחנו רוצים לציין את המיוחדות שלו בבריאה, כמה מפילי הבריאה. אז כתוב על הכנף רננים, מה הוא עושה? הוא לא מטיל את הביצים שלו למטה, שעלולים לפגוע בזה, אלא הוא נושא את הביצים, עולה עם זה ללמעלה לכן, ונתחטא, ושם הוא מוריד, ולא בכל מקום, ואומר, כי ירת הדרך לנגדי. כמו כן, כתוב שהמלאך אומר לבלעם, כי ירת, מה זה ירת? יראתה, ראתה, נתתה. האתון, למה היא פחדה? כי ראתה אותי, ולכן היא נתתה מפניי. דבר רבי ישמעאל תנא, קרמל, הם דרשו את זה, אנחנו הבאנו את הכל מזה שהתחלנו קרמל רך ומל, והם דרשו את זה קר מלא, שהזג יהיה מלא, מבושל כל צורכו, רק אז אפשר להביא אותו בצורך של ביקורים. למדנו משנה ורבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות, זאת אומרת, הנידון היה במשנה מה עושים עם מותר העומר. במשנה מבואר, שלפי תנא קמא זה חייב בחלה, כי הגלגול של העיסה נעשה כבר ביד הישראל, אחרי הפדיון. וזמן החיוב בהפרשת חלה זה זמן הגלגול של העיסה. לעומת החלק של התרומות ומעשרות, שזה היה ביד הקדש, אז הוא פטור. ועל זה רבי עקיבא חולק. מחייב בחלה ובמעשרות. אמר רב תנא, אומר היה רבי עקיבא, מרוח הקדש אינו פוטר. אתה יודע מה דעת רבי עקיבא? מרוח של הקדש לא פוטר אותנו. ומכיוון שמרוח הקדש אינו פותר, לכן הוא חייב בתרומות ומעשרות, אפילו שזה נעשה ביד הקדש. שואלת על זה הגמרא, מה תברף ששת? מותר שלוש סעים הללו, יש ברייתא. מה עושים עם המותר מאותם שלוש סעים שהבאנו למנחת העומר? הרי אנחנו מציעים מזה רק יסרון. מה היו עושים בו? נבדה ונאכל לכל אדם. וחייב בבחלה, הוא פטור מן המעשרות. רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות. אמרו לו, פודה מיד גזבר יוכיח. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, אדם שפודה סחורה מגזבר שחייב בחלה הוא פטור מן המעשרות. ואם איתא דמרוח הקדש אינו פוטר, מה יקרה אמרי לי? הגמרא רוצה להוכיח שגם לפי רבי עקיבא מרוח הקדש פוטר מן המעשרות. המרוח זה החלקה בקרי, זה הזמן שמחייב את הפירות בתרומות ומעשרות. אם באמת אליבא דרבי עקיבא מרוח הקדש אינו פותר, אז מה חכמים עונים לו? באים חכמים ושואלים אותו, רבי עקיבא, למה אתה אומר שהוא יהיה חייב? הרי הנה, כשאני הולך ופודה מהקדש, הקדש היה להם גידולים, ואני פודה מהקדש את הגידולים, אז אני לא צריך למרח. אבל אם רבי עקיבא סובר שהקדש לא פותר, אבל צריך לומר להם, והיא הנותנת, אני סובר שגם פה צריך למרח, צריך לעבוד את התרומות ומעשרות. ואם רבי עקיבא לא עונה כך, זאת אומרת ששיטת רבי עקיבא שבעצם מרוח הקדש פותר, לא כמו שהציג בפנינו רב כהנא. רק פה יש איזו סיבה אחרת, צריך לברר מהי הסיבה, אבל לא הסיבה הזו. ועוד שואלת הגמרא, איתי ורב כהנא בר תחליפה לרב כהנא, יש ברייתא, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמעשרות לפי שלא ניתנו מעות אלא לצורך להם. אומר רבי עקיבא, תדע למה זה חייב בתרומות ומעשרות? כי כשאני נותן לבידים משלמים מתרומת הלשכה על היסרון, הם משלמים נטו רק על היסרון, לא על הברוטו, לא על השלושאים. אחרי שמוצאים את היסרון זה ממשיך להיות חולין, ואת זה כביכול אני פודה כי על איזה שימוש בהקדש אני מוכר אותו, והכסף כביכול זה כספי חולין. זאת אומרת שמעולם זה לא היה מרוח הקדש. אז מכיוון שזה לא היה מרוח הקדש, לכן זה חייב. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אלא אמר רבי יוחנן, אכן, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא, שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן. ולכן סובר רבי עקיבא שאת המותר של העומר זה מעולם לא היה קדוש. וכיוון שזה לא היה קדוש, אכן באמת חייב בתרומות ומעשרות. אבל סתם תבואה של הקדש הייתה קדושה, וזה התמרח ביד הקדש, ועכשיו קנה את זה ישראל, פדה את זה ישראל, אז הוא פטור גם על איבד רבי עקיבא מתרומות ומעשרות. איפה? בשלוש סעים? אני מבין שזה דרך כבוד. כיפות, בידים קנו, זה לא שזה, זה כמו תנאי בידים. מי קנה את זה? קונים את השלוש סעים האלה. אני לא מוכר לך יסרון ועכשיו תביא לי את הפסולת שלך. אני מכרתי לך שלוש סעים. אבל בידים, את החלק של הקדושה, את החלק של ההקדש, החילו רק על היסרון. זה שייך לביידין, אבל זה לא כביכול סחורה של הקדש, אלא ביידין קנו, ואת הכסף הם השקיעו רק ביסרון. את האישה הם מוכרים. יכול להיות שזה גם לא מושג של פדיון באמת. זה מושג של מחר. אני אומר, כן. כמו כן, אמר רבא, הגמרא מביאה סייעתא על הדברים. אמר רבא, פשיטא לי, דמרוח הקדש פוטר, ואפילו רבי עקיבא לא כמחייב בתרומות ומעשרות הטעם, איפה? במותר האומר, אלא שלא ניתנו מעות, אלא לצורך להם, רק לצורך היסרון. אבל מרוח הקדש בעלמא, פוטר. עוד דין הוא אומר רבא, מרוח העובד כוכבים, תלוי, זה מחלוקת עליהם. דתניא, תורמים מהפירות, משל ישראל על של ישראל, ומשל עובד כוכבים על של עובד כוכבים, ומשל קוטים על של קוטים, ומשל כל על של כל דברי המאיר ורבי יהודה. אני יכול לקחת פירות של קוטי ולעשות את זה עבור ישראל, אני יכול לעשות של ישראל עבור הקוטי. איזה מן הפטור על החיוב, מן החיוב על הפטור? בהכרח שסובר המאיר ורבי יהודה, שאכן גם מרוח של הגוי מחייב בתרומות ומעשרות, אז זה לא מן הפטור על החיוב. חולק על זה רבי יוסי ורב שמעון אומרים, תורמים משל ישראל על של ישראל, ומשל עובד כוכבים על של קוטים, משל קוטים על של עובד כוכבים. ולכן תוספות מיד אומר במקום, בהכרח שהוא סובר שקוטים גרי עריות היו, כי אם היו גרי אמת, אז זה מן הפטור על החיוב. אבל אם אני אומר שהם גויים, אז מקוטי וגוי זה היינו אח. אבל לא משל ישראל על של עובד כוכבים ולא של קוטים, ולא של משל עובד כוכבים של קוטים על של ישראל. למה? כי אני סובר שמרוח עקום לא מתחייב בתרומות ומעשרות. אז יש לנו מחלוקת תנאים, האם מרוח עקום מחייב במעשרות או אינו מחייב במעשרות.